Vâng. אז אומרת הגמרא, אחרי ששמענו מרבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, שהאומר הוא בן חטא אינו לא טועה, ומה שכתוב וישכב את בלהה פלגש אביב, זה אין דברים כפשוטן, אלא דברים כמשמען, שבלבל מצאו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בלהה. שואלת עכשיו הגמרא שאת הנקודה הזאת, זאת אומרת, אחרי שהבנו שלא יכול להיות שמעשה זה בא על ידו, או בגלל שכתוב והיו בני יעקב 12 מלמד ששקולים כאחד, או בגלל שרבי שמעון בן אלעזר אומר מוצל אותו צדיק מאותו אבון ולא בא עשה זה לידו, אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר הרות שוכב עם אשת אביו ויבוא חטא זה לידו, אלא זה לא ייתכן, לא ייתכן שהוא עשה מעשה כזה. אבל כתוב וישכב את בלהה פלגש אביב, אלא מה אני מקיים? וישכב את בלהה פלגש אביב עלבון אמו תאווה. אמר אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי? עמד ובלבל מצא. הגמרא בשלב הזה היא מבוררת את מה שכבר הכריזה בהתחלה, זאת אומרת, את מה שכבר למדנו מרבי יונתן, שהוא רבי יונתן אמר וישכב את בלהה פלגש אביו, מלמד שבלבל מצאו של אביו. רק פה הגמרא מבררת יותר מה הוביל אותו לעשות את המעשה הזה, למה הוא בלבל מצאו של אביו. אולי נוסיף, בלבול מצאו של אביו זה כמו שאנחנו רגילים לחשוב על פי רש"י, על פי מה שאנחנו לומדים בחומש, שאחרי מיתתה של רחל קבע יעקב את מדורו באוהל בילה, ובלבול מצאו של אביו, כלומר לקח ראובן את מיתתו של יעקב והעביר אותה ממה שיעקב קבע אותו את מיתתו באוהל בילה, אז העביר את המיתה לאוהל לאה, וזה נקרא בלבול מצאו. אם אני מבין טוב, אולי אני לא מבין טוב, בלבול היצואה, בלבול המצא, משמעו שינוי מיקום. יעקב סידר את מצאו, את יצואו, באוהל בלהה, ואילו הוא שינה את הסדר, ושינוי הסדר זה הבלבול, בלבול היצואה. ולמה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה משום שעלבון אמו תאווה. אמר ראובן, אם אחות אמי רחל הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי? עמד ובלבל מצא. כל עוד חייה של רחל, אז הוא לא התערב על אף שהוא ראה בצרתה על פי הבנתו של אמו. כי עוד איך נגיד, אחותה הייתה צרה לה, אבל השפחה של האחות שהיא תהיה צרה לאמי, זה כבר לא היה מקובל עליו. עמד ובלבל מצאה. אומר הרב, ההווה והעתיד הם השני העמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה. שהנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, אז יגלה ההווה בכל אורו, ויהיה גם הוא מדריך נאה אל העתיד הנשגב ונישא ממנו. דרכי ההווה הנאים והטובים הממולאים ברכה ויושר, הם ראויים הינם לנסות אותנו אל העתיד הטוב והמרומם. רק על ידי מכשולים ופרעות יהרס היחס בין ההווה והעתיד, והפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה מעין פנות להגיע על ידם לאור החיים הסלול של העתיד. הרוח העצור בראש מקור בית יעקב נתן לנו אלה שני הדרכים הכלליים. אמנם לא נבצר גם בהם איזו ההפעלה, ככל ענייני עולמנו שעדיין אינם שלמים ומילואם. בניין הדעת, בניין בית לעולם, לדורות ולאומה, הוא נכון גם כן להיות מאושש עם כל מרחק חזיונו על יסוד המאיר של ההווה, הרואה לפניו את יושרו וטובו גם כן בגלוי. בלא חשבונות רבים, בתור הטבע ועצם הרגשות הישרות הנובעות מנפש חיה קדושה ושלמה. ברחל נתגלמה התעודה הזאת. אותה מצא אבינו יעקב ראשונה ואהיבה על פי האוצר הצפון שלפניו נגלה, מנפשה. זה העולם הגלוי היה לפי דעו גם כן הנושא של העולם הכמוס והמחוסה של העתיד הרחוק. אם כך היה מצב העולם, אם כך היינו גם אנו ראויים שהאושר המחוסה והרחוק יהיה בדרך הישרה בעין מעיק וצרה מופיע מהאושר הקרוב והגלוי, אולי העניין נשאר כך. אבל לא כך הייתה הצעת השם הנפלאה והרוממה. בכמוס, אני חושב שיש פה טעות, ויש פה, צריך להיות סמך במקום הטף, אולי זה באשכנוזי, אז אומרים בכמוס, זה נשמע אותו דבר, אבל זה צריך להיות בסמך. בכמוס היה העולם המחוסה הרחוק התעודה של הקמת בית עולמים לעם השם ונחלתו מעותדה ללאה. ובאופן נעלם ומופלא באורח אשר ההווה שלו לגמרי נסתר ונעלם היה מיעקב בהדרר לתעודתו. כן הוכה גם כן ביסוד בניין הישראלי לישא עין למרחוק, ולפעמים רבות גם כן בדליגת ההווה או בעשיית צרה לו למען העתיד המחוסה הרומם והנעלה. מכל מקום, בעולם ההווה לא הושלך מיסודו הכלל הגדול שהשאיפה ראויה להיות לעדי עד שיהיה ההווה מאיר ומזהיר גם הוא, וממנו, מאורו ויושרו, ייקח לו העתיד את גודלו וזורחו. רחל הייתה עקרת הבית, וגם בניה של לאה מודים בדבר. כי רחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, הקדימו רחל ללאה. מצד היושר העליון שהופיע באורו של יעקב, כך היה הדבר נכון. כל מה שההווה הוא יותר מזוקק מצד רוממות מעלתו של האדם, כך הוא יותר ראוי שהוא בעצמו יהיה הבסיס של העתיד. לא די יסוד העיקרי של ההווה, כי אם גם כן כל הרחבותיו, כל הנצרך לו ונלווה אליו, הכל ייכון להיות מוסד בעניין הדי עד, בלא העקה ולא דחיית הפסד והקטנת ערך העתיד, העומד להיות הולך וגדול, הולך וקדוש לעד. ההווה הזה גם כן רעננו באיש תם, בבחיר שבאבות, המתמם את הסגולות כולן לבניין רם ונישא, המלא חיים של קודש קודשים בכל גומרם ומילואם גם בהווה, כפי הציוויון של העתיד המתעלה ברום מעלותיו, עד שכל הנטפל עם ההווה הנעלה הזה, הרי הוא בערכו ומעלתו, הוא מפלס נתיבו ועושה פעולתו, חיי שעה וחיי עולם לא התפרדו. על כן שפחת רחל בלהה היא לקחה מקומה באמונה אחר מיתתה. מעלה זו לא הייתה יכולה להתכנס בכל עוזה בלבב ראובן. ערך ההווה המאיר העומד לרחס את העתיד אליו בהתרחבו בכל ענפיו, היה ראוי להיות צפוי רק לאבן ישראל. שדמות דיוקנו חקוקה בכיסא הכבוד, וראובן בא בטענה, אם אחות אמי נעשתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תעשה צרה לאמי, ובלבל את מצע. טוב, אנחנו פה נכנסים לסוגיה גדולה ועמוקה ונפלאה, ומאוד חשובה, מאוד 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 חשובה. על אף שדברים עמוקים על פי רוב הם לא בכדי הציבור הרחב הוא מנוע מדברים עמוקים, כי הוא לא צריך אותם, הם לא משמעותיים בחייו, כי הוא מנהל את החיים בגובה אחר, והדברים, הסוגיות העמוקות הם לא במציאות הממשית ובקושי באופק שלו. לא כן הסוגיה הזאת, זו סוגיה תאומית עמוקה, משיקה לסוגיה נסתרת ממש, של מושגים נסתרים, של רבדים נסתרים של התורה. ואם זה עם נפקמינה ממשית לכל אחד מאיתנו בחיי היום יום, וזה מאוד חשוב לחנך את הציבור הרחב לרדת אל הסוגיה הזאת ולהבין אותה טוב. אז נתחיל לאט לאט. אלא מה אני מקיים, וישכב את בלהה פלגש אביב, אלבון אמו טבע. אמר, אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי, עמד ובלבל את מצע. גם פה יש לי את הדברים של, כמו שעשינו עד כאן, יש לי את הדברים של רב צבי, של הרב טאו, ואני עוד אקרא לכם אותם, אבל איך נקרא? אני בהתחלה רוצה לעבור איתכם על מה שכתוב פה, נקרא את זה, נעשה סידוד לשדה, אחר כך ניגש לחריש. אז קודם נעבור בצורה בסיסית, בלי שאני אקריא לכם דברים של הרב. ההווה והעתיד הם השני העמודים שעל פיהם ייבנה אושר הכלל והפרט, אושר הבית והאומה. היחסים האלה בין לאה ורחל, רחל ולאה, הם נוגעים ליחסים שבין ההווה והעתיד. נדלק קצת קדימה ונגיד קצת בצורה גסה, גולמית, שאולי בהמשך הדברים יוכלו להתפרט יותר, להיות יותר מושכלים. אז נגיד שלאה ורחל, רחל ולאה, רחל מציינת את ההווה ולאה מציינת את העתיד. ההווה והעתיד הם השני עמודים אשר על פיהם ייבנה אושר הכלל והפרט, אושר הבית והאומה. מה זאת אומרת? הנה, הוא הולך ומסביר את עצמו במשפט הבא. כשהנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, אז יגלה ההווה בכל אורו, ויהיה גם הוא מדריך נאה לעתיד הנשגב ונישא ממנו. דרכי ההווה הנאים והטובים הממולאים ברכה ויושר, הם ראויים מנם לנסות אותנו אל העתיד הטוב והמרומם. רק על ידי מכשולים ופרעות ירס היחס שבין ההווה והעתיד, והפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה מעין פנות, להגיע על ידם לאור החיים הסלול של העתיד. אנחנו רוצים להגיע לעתיד. למה? כי בעתיד יהיה טוב, ככה היהודים נוהגים להגיד, נכון? ודאי שבעתיד יהיה טוב, יהיה טוב מאוד, יהיה מצוין. רק מתעוררת השאלה, איך מגיעים לעתיד? והתשובה הפשוטה היא, מגיעים לעתיד על ידי שחיים את ההווה. כי העתיד הולך ובא, העתיד יבוא. אתה, תפקידך, אם אתה נורמלי, לטפל במה שאתה צריך לטפל. העתיד הוא לא פה. אז לא שייך שתטפל בו, כי אתה פה. אותו רעיון במילים אחרות. הילד צריך שיצא ממנו מבוגר, חכם, מוסרי, מפותח, בשל אישיותית וכולי. איך גורמים לכך שהילד יהיה מבוגר? תן לו לחיות את חיי הילד שלו וכל הצרכים והתפקודים הילדותיים שלו בצורה בריאה ונכונה, ומתוך כך הוא יתבגר. אתה דואג לבגר את הילד על ידי שאתה דואג לכך שהוא עכשיו מתנהג כמו שהוא עכשיו צריך להיות. והיה ויהיה לו ילדות מאושרת, אז הוא יהיה מבוגר בריא בנפשו. עוד שוב נדלג קדימה, ואם ניקח את הילד ונשתדל לבגר אותו, נסביר לו, כשהוא בן 5, נסביר לו, תראה, אתה צריך עוד כמה שנים להתחתן, ואולי כדאי שתתחיל להתנהג בצורה יותר מכובדת, אשתך לא תסבול אותך בצורה כזה, וכן הלאה. טוב, תמשיכו את הבדיחה. אז זה מובן שזה בדיחה. אבל ילך ויתברר לנו שזה לא בדיחה, אלא זה מציאות עצובה, שמה שנראה כמובן מאליו וכהכרחי, זה לא ברור כל כך שהאנשים וכל האנשים ובמיוחד היהודים, זה מובן מאליו אצלם וזה הכרחי. זה לא כל כך פשוט. ואני גם פה אדלק קצת קדימה ואגיד, היחס בין ההווה והעתיד הוא מאוד תואם, מאוד מקביל ליחס שבין הנגלה לנסתר. כי ההווה הוא נגלה, והנסתר הוא כמו העתיד. אתה לא רואה את העתיד, ואם אתה רואה, אתה רואה אותו בחזון, אבל בעיניים הגלויות, במבט הגלוי, אתה לא רואה את העתיד. גם את הנסתר אתה לא רואה, ואם אתה רואה, אתה רואה אותו בחזון, ומה שאתה רואה, אתה רואה את הנגלה. ובתחום הזה קל מאוד להתחיל להבין שזה לא בדיחה. מה שאמור היה להיות ברור שזה בדיחה, שאנשים חושבים שבמה שהם יכניסו לחייהם רעיונות נסתרים, אז זה יועיל להם, זה יעשה להם טוב. הנה, במה שאמרתי את המשפטים הקצרים האלה, כבר אתם יכולים להירמז על האזור הבעייתי, ולשם אנחנו עומדים להיכנס. זאת אומרת, להבין את הבעיה הזאת, היא תלך ותתברר לנו כמושג בעולם הרוח של תורת ישראל, שנקרא חטא ראובן. אז עוד פעם, ההווה והעתיד הם השני עמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה. כשהנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, זאת אומרת שמתנהגים בצורה שלמה, בלי שצוברים כל מיני הזדמנויות לכישלונות ולהתנהג בצורה לא בריאה, שכמו ש... אפשר, כשאתה מתקדם לאיזה כיוון, אז אתה מסוגל לעשות כל מיני שטויות בדרך. אבל הבעיה, ולא תעשה שטויות בדרך, וההתנהגות שלך היא תהיה מושלמת, אז יגלה ההווה בכל אורו. אז החיים הממשיים, ההוויים, הטבעיים, הנורמליים, הם יהיו נפלאים. הם יהיו נעימים, הם יהיו טובים, הם יהיו מאירים, הם יהיו אידיאליים, הם יהיו ערכיים, יהיו שמחים, הכל טוב. שמנהלים את החיים בצורה נורמלית, את ההווה בצורה בריאה. והווה בריא כזה וחיים נורמליים כאלה הם הם מרכיב קריטי לצורך אידיאל פנימי, שאיפה פנימית ליצור עתיד טוב, לבנות עתיד טוב. התנאי היותר חשוב בתנאים שנצרכים לצורך בניין העתיד הטוב זה שלעתיד הטוב יהיה הווה טוב. אם יהיה הווה טוב, אז זה יהיה מדריך נאה לעתיד הנשגה ונישא ממנו. ההווה הוא מקסים, ההווה הוא שמח, ההווה הוא בריא, ההווה הוא נורמלי, ההווה זה החיים שלנו. אבל יש משהו גדול מהחיים, ויש משהו גדול מההווה. העתיד, הוא יותר חשוב מההווה. העתיד הוא יותר איכותי מההווה. העתיד זה העתיד. העתיד איננו מצומצם בצמצומי האקטואליה ההווית. העתיד, כל מה שההווה יכול להיות לא כל כך טוב, אז העתיד יפתור את הבעיה. ובעתיד יהיה טוב. בטח שהעתיד יותר חשוב מההווה. ומכל מקום, הדרך להגיע אל הדבר הכל כך חשוב הזה, ששמו העתיד, זה ניהול החיים בצורה פשוטה, נורמלית, בריאה, בהווה. דרכי ההווה הנעים והטובים, הממלאים ברכה ויושר, הם הם ראויים מנם לנסות אותנו אל העתיד, הטוב והמרומם מהם. עתיד, העתיד הוא עוד יותר טוב מההווה, והוא עוד יותר מרומם מההווה. אבל אתה לא תגיע אליו, אלא דרך ההווה, אופן היותר שלם של ההווה. ועם זה, לפעמים כן מדברים על העתיד. אתם מבינים? אפילו זה המשפט שאני כל הזמן קצת משתמש בו. כמלווה פה את מה שאני אומר, את המשפט היהודי הקלאסי הזה שאומר מה יהיה? נו, מה אתם אומרים? מה יהיה? אבל תשימו לב, זה ברור שאם שואלים מה יהיה, אז ברור שיהיה טוב. רק תשימו לב שהנה, לפני רגע אמרתי שאין מה לדבר על העתיד, אבל כן מדברים על העתיד. עובדה שלפעמים אנחנו שואלים מה יהיה. ובואו ונבדוק, מתי שואלים מה יהיה? מה אתם אומרים? באמצע חתונה, רוקדים וזה, אז מי ששואל את חברו מה יהיה? לא מתאים. אז לא שואלים. אלא, לפעמים, ברוך. הגענו לאיזה משבר. ובאמת המצב מאוד אין מוצא. אומרים, מה יהיה? יהיה טוב. מדברים על העתיד כשאין הווה. כשההווה הוא הכל בסדר, אז זה לא נורמלי לדבר על העתיד. אמנם יש מצבים של לא בריאות בחיים. החיים הם לא רק בריאות. זה נכון שרצוי מאוד שהחיים יהיו בלי קלקולים ובלי מחלות ובלי חתחתים שבדרכים, ואז לא מדברים על העתיד, מישהו נורמלי. אבל על ידי מכשולים ופרעות יהרס היחס שבין ההווה והעתיד, והפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה מעין פנות להגיע על ידם לאורך חיים הסלול של העתיד. יש, ואתה מגיע, אתה מנהל את החיים לא נכון, או החיים הגיעו לנקודה לא נכונה. זה עלול לקרות. ואז פתאום אשא עיניי להרים. מרחוק, מגבוה, מאין יבוא עזרי? מאין יבוא עזרי? בעתיד יהיה טוב. אז יש גם מצבים כאלה. יש מצבים של מכשולים ופרעות, ואז ירס היחד שבין ההווה והעתיד, והפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה, מעין פנות להגיע על ידם לאור החיים הסלול של העתיד. עד כאן זה היה הקדמה, מבוא לסוגיה. עכשיו יותר כניסה למרכיבים הקונקרטיים של הסוגיה. יעקב, ראובן, בית יעקב, רחל, לאה, מה הלך שם? על רקע מה שהזכרנו פה, עכשיו יהיה מפרט. הרוח העצור בראש מקור בית יעקב נתן לנו אלה שני הדרכים הכלליות, הדרכים הכלליים. אמנם לא נבצר גם מהם איזו האפלה, יכול לענייני עולמנו שעדיין אינם שלמים במילואם. בבית יעקב, אצל יעקב אבינו, שתי המגמות האלה מצאו להם מקום, מגמת ההווה, מגמת העתיד. הם תשאו מקום מאוד יסודי שם בבניית בית יעקב. הרוח העצור בראש מקור בית יעקב, ישנה איזה אידאה, ישנה איזה רוח, ישנה איזה שאיפת חיים שיעקב אבינו הולך לגלם פה במציאות. לצורך זה הוא מתחתן, לצורך זה הוא מביא ילדים לעולם, כדי לגלם את שאיפות חייו הפנימיות, את מסעת נפשו ושאיפות רוחו. והרוח העצור בראש מקור בית יעקב יש לו את היחסים עם שני הדרכים הכלליות האלה, עם הדרך בטיפול בהווה ובטיפול בעתיד. אמנם גם בבית יעקב, מאחר שבית יעקב חי פה בעולם הזה ולא חי בעולם הבא, אז לא נבצר, לא היה חסר גם מהם, מהדרכים הכלליות האלה שמצאו את מקומם בהנהגה של גילום הרוח העצור במקור בית יעקב, בראש מקור בית יעקב, לא היה חסר מהם גם כן ההפעלה. הדברים לא היו מתוקנים לגמרי, כי זוהי תכונת העולם. הציפייה שלך שמשהו פה בעולם הזה יהיה מושלם באופן טוטלי, זוהי ציפייה לא נכונה. היא פשוט מצפה מהמציאות יותר ממה שהיא, כי מגדר המציאות שהיא יש בה צדדים עלומים, צדדים גולמיים, צדדים לא מתוקנים. יש צדדי האפלה בעצם סדר המציאות, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, וזה סדר כל המציאות תמיד, ויהי ערב ויהי בוקר. יש אור, יש גם חושך, ובמסגרת עצם המציאות העולמית יש צדדים שהם לא נותנים לרעיון, לרוח, לשאיפה הפנימית את הגילום האופטימלי ברגע נתון, אלא השאיפה הפנימית היא הולכת ומובילה את היש אל העתיד שיהיה טוב, שאז הכל יהיה מתוקן. אבל אנחנו עדיין בעולם הזה, ובעולם הזה אז כל דבר, גם הדברים הכי טובים, אין לך דבר גם הכי טוב בעולם שאין לו מאוד צדדים שהם עדיין לא שלמים. אז גם בית יעקב ושתי האידאות, שתי השאיפות, שתי התנועות, שני המגמות של העולם הזה, העולם הבא, ההווה, העתיד, הנגלה, הנסתר, רחל, לאה, הממדים האלה לא הופיעו בצורה ללא חיסרון גם בבית יעקב. על אף שבית יעקב לכאורה זה העתיד ההולך ומופיע אצלנו, נכון, אבל מחר שהוא מופיע אצלנו, אז גם בו היה איזה קלקול, איזה הפעלה. כן,
לצורך מה יש
בצורך מה אתה שואל את השאלה הזאת עכשיו? בוא, אנחנו עכשיו לפי הכללים, אתה כבר מבין מה אני עומד לומר לך. אנחנו עסוקים עכשיו להבין מה כתוב פה במאמץ נואש לתפוס מה כותב הרב. נגמור קודם להבין מה כתוב פה טקסטואלית. אמרתי לכם שאני רוצה לעשות סידוד, זאת אומרת קריאה ראשונה, רק תקבלו אוריינטציה בפשט מה כתוב, נגמור את זה, אחר כך נקרא עוד פעם את כל המהלך פה בהסברה קצת עוד יותר עמוקה, יותר רחבה. אחרי כן כל הנשאלות לבכם לטובה, לשאלות, אחרי שכל הסוגיה, מה שיגמור הרב להסביר את מה שהוא רוצה להסביר, אז אחר כך נראה מה אנחנו רוצים. כן. אז הרוח העצור בראש מקור בית יעקב נתן לנו אלה שני הדרכים הכלליים. אמנם לא נבצר גם מהם איזו הפעלה, ככל הנראה עולמנו שעדיין אינם שלמים במילואם. בניין עדי עד, בניין בית לעולם, לדורות ולאומה, הוא נכון גם כן להיות מאושש עם כל מרחק חזיונו על יסוד המאיר של ההווה, הרואה לפניו את יושרו וטובו גם כן בגלוי, בלא חשבונות רבים, בתואר הטבע ועצם ההרגשות הישרות הנובעות מנפש חיה הקדושה ושלמה. ברחל נתגלמה התעודה הזאת, אותה מצא אבינו יעקב ראשונה ואהבה על פי האוצר הצפון שלפניו נגלה מנפשה. זה העולם הגלוי היה לפי דעו של יעקב גם כן הנושא של העולם הכמוס והמחוסה של העתיד הרחוק. ליעקב היו תוכניות בחיי המשפחה שלו, ותוכניות יעקב אבינו בחיי המשפחה, כמו שכבר אמרנו, הם נגזרו מתוכניותיו בחיים בכלל. ותוכניותיו בחיים בכלל נגזרו מהאוריינטציה שלו בחיים, מאיך שהוא הבין מה זה החיים, בשביל מה כדאי לחיות, מה זה המציאות והעולם. וליעקב אבינו הייתה תפיסה מאוד עמוקה בנושא הזה, בשאלות האלה, והחיים שלו היו מוקדשים לאוריינטציה של התשובות שהיו לו בשאלות האלה ששמנו פה. ובהתאם לכך הוא ניהל את כל חייו. הוא ניהל על פי התוכניות הענקיות שלו. ובמסגרת זאת, יעקב אבינו, התכנון שלו היה רחל ורחל בלבד. ויהב יעקב את רחל. מה כל כך מקסים ברחל? אז התשובה היא שמה מקסים, כמו מה מקסים באשתו של אדם, מה ממה הוא מוקסם ממנה? כי היא הוא והוא היא, הם נשמה אחת, הם מתאימים, הם זה אותו סוג, הדומה נמשך לדומה, יש איזה קשר נשמתי, זה אותו העניין. כנראה רחל זה אותו העניין של יעקב, אז לכן הוא אוהב אותה, הוא נמשך אליה. יש ביניהם קשר מהותי, כי רוחו של יעקב, מה שהוא מבקש בחיים, יש לו טביעת עין, הוא רואה את רחל ואומר, זה מה שחיפשתי, זוהי אשת חלומותיי. ומה היו חלומותיו של יעקב? יעקב חלומותיו היה לתקן עולם מלכות שדי, לרומם את כל המציאות כולה אל מה שהיא מעוטדת להיות. וזאת על ידי יצירת עם, שהוא יחיה את חייו במלוא העוצמות שאמורות להיות לו, שהן אמורות להיות כאלה שירוממו את כל המציאות כולה אל מה שהיא מעוטדת להיות. וכדי שכוחות הנפש של האומה, שהיא זאת שצריכה להוציא את מסלול החיים אל הפועל, כדי שכוחות הנפש יתגלמו, אז להורים צריך שיהיה כוחות נפש מתאימים לכך. אז הלוך רוחו של יעקב, זו האוריינטציה שלו, איך מתקנים את העולם, איך בונים את העולם, על ידי ההווה, על ידי שישנם אנשים נורמליים, פשוטים, ישרים, מהירים, שמחים, בריאים, זורמים, תפקדים את כל תפקודי החיים הפשוטים והטבעיים והבריאים. וכשיש בריאות שופעת כזאת של חיים, אז עם כל האיכויות של החיים, עם כל החוכמה שבהם כמובן, והמוסר שבהם כמובן, והטבעיות והבריאות הזאת, מכאן תלך ותופיע הנשמה הפנימית, האידיאל המחיה את כל זה, שמתגלם בשלבים ראשונים בצורה הזאת, ילך ויתפתח כמעה כמעה, כמידת ישועתן של ישראל, עד שיופיע העתיד בהווה. וכשיופיע העתיד הוא גם כן יהיה הווה, כי גם בעתיד אנחנו נהיה אנשים פשוטים ונורמליים ומתפקדים את כל תפקודי החיים, רק החיים מפנימיותם ילכו כמעה כמעה ויתפתחו ויגיעו לאן שהם צריכים להגיע. אבל בשביל זה צריך בחורה נורמלית, פשוט, בחורה פשוטה, בריאה, ישרה, חכמה, שמחה, טבעית, זורמת, מוסרית, טובת לב, הכל, ודאי. אבל הכל צריך להיות פשוט, שמח, ועם זה אפשר לחיות. זה מה שרצה יעקב, זה מה שהוא חיפש, והוא מצא. זאת הייתה רחל. בניין הדעד, בניין בית לעולם, לדורות ולאומה, שזה היה תוכניות של יעקב אבינו. יעקב אבינו, בית יעקב זה בית השם. לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב. אבל בית יעקב עצמו זה בית ששם השכינה השורה. אז בניין הדעד, בניין הנצח, בניין בית לעולם, בניין שייתן יד אל המגמה העולמית והמטה העולמית לדורות ולאומה. הוא נכון להיות גם כן מאושש, מבוסס, עם כל מרחק חזיונו, למרות שנשיאת העין בנקודה הזאת היא למרחק של אהיה אשר אהיה, לעתיד היותר נעלם ונסתר למעלה מכל מה שאפשר לעלות על הדעת, לכל שכן למעלה מכל מה שאתה יכול לראות בעיניך הגלויות. מכל מקום, כל העתיד וכל הנסתר וכל הנשגב וכל הקדוש וקודש וקודשים, כל זה יתבסס על יסוד המהיר של ההווה. איך בונים את העתיד ואת הנצח? על ידי שבונים הווה. ההווה רואה לפניו את יושרו וטובו גם כן בגלוי. לא במה שכל הזמן מדברים על העתיד, חושבים מה יהיה, מתעסקים, איך... בוא תראה כמה יפה היום. יש זריחה, יש שקיעה, יש פרח עם טל עליו. יש אנשים חייכים, איזה חיוך נחמד. ואפשר להגיד בוקר טוב יפה לשכן. ואפשר לעזור לגברת שמבקשת עזרה. והחיים הם מלאי עניין ומלאי עשייה, כולה ברוכה, כולה טובה, כולה בריאה, כולה מלאה, חיים עשירים, תוססים ביושרם, בטובם. המון דברים טובים אפשר לעשות בהווה, וזה מה שאנחנו עושים. מה עושים? חיים. אבל לא כמו שריקי עולם נוהגים להגיד מה נשמע חיים, כלומר מתים, אלא חיים, זאת אומרת חיים מלאי חיים, חיים עם אישה שאהבת, חיים שמחים, חיים תוססים, חיים מלאי עניין ואושר ומעשים טובים ושאיפות טובות והכל, זה החיים. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום עכשיו. זה נקרא דבקות בהשם, זה נורמלי, תחיל את החיים טוב. וטוב זה שוב, כי היום כבר כל מילה שאתה מוציא אז היא כבר מלוכלכת באטמוספירה הרחובית, אבל תחיל את החיים טוב, הכוונה בטוב לב, ביושרה, בצדק, בשמחה, בבריאות, בהרבה מעשים טובים. ותשלים את עצמך בכל הצדדים הטובים שאתה יכול להשלים את עצמך. זה נקרא לחיות ולעשות חיים, חיים טוב. העתיד הנשגב והנעלם והנסתר, הוא ייבנה על בסיס היסוד המהיר של ההווה, הרואה לפניו את יושרו וטובו גם כן בגלוי. הטוב והיושר הוא לא בגלל שעל פי הניסתר אז כתוב כך וכך, ויש איזה נוסחה איזוטרית או פנטסטית או סודית שהיא זאת שתעשה את זה, תוציא את שפן העתיד מכובע ההווה. יש איזה קונץ מדהים. לא מחפשים קונצים בחיים, מחפשים להיות נורמליים. בגלוי, בהווה, מה שיש, זה טוב וזה היושר. בלא חשבונות רבים. בתואר הטבע, על פי הטבע, הטבע הוא טוב. הקדוש ברוך הוא מעוניין בטבע. אם הוא לא היה מעוניין בטבע, אז הוא לא היה בורא טבע. ועובדה שהוא ברא את הטבע, ועל פי רוב, או איך נגיד, תמיד יש טבע. סימן שזה מה שהשם רצה. אם לא, זה לא היה מתרחש. אז הטבע זה מה שהשם רוצה, אז תתנהג בצורה טבעית. על פי הטבע, ותראה את היופי שבטבע, וככה תתפקד. תהיה טבעי, אל תהיה מלאכותי. ועצם ההרגשות הישרות הנובעות מנפש חיה, קדושה ושלמה. טבע, לחיות על פי הטבע, זה לא הכוונה שאתה צריך להיות טבעי ולהיות כסוס, כפרד, אין אבין. אתה אומר, זה טבעי. זה לא טבעי. לסוס ולפרד, לפרד זה טבעי להיות סוס ופרד. אבל אתה בן אדם. אז אתה באופן טבעי, יש לך נטיות מוסריות, יש לך נטיות אסתטיות, יש לך נטיות היגניות, יש לך נטיות אינטלקטואליות, יש לך את כל הנטיות הטבעיות שלך. התביעה הערכית אצלך זוהי תביעה טבעית. זה לא פחות טבעי מאשר הנטייה שלך לישון או לאכול. אבל תהיה נורמלי וטבעי. ושים לב לתביעות הקדושה בחיים. זה תביעה טבעית. וככה צריך לחיות. עצם הרגשות הישרות הנובעות מנפש חיה, קדושה ושלמה, שאתה נורמלי ושאתה בעל נפש אנושית, נפש יהודית, אז הנפש הזאת יש לה כל מיני תביעות טבעיות. תחיה על פיהם. אל תתכחש אליהם, אל תתעלם לטבע, אל תתעלם מן הטבע. וככה תנהל את החיים. על פי תביעותיהם המצפוניות, הערכיות, הממשיות, בכל רוחבי החיים, ככה מנהלים את החיים. ברחל מתגלמה התעודה הזאת. בדיוק האוריינטציה הזאת, יעקב אבינו, היה איש כל כך טבעי, נורמלי, בעולם הזה, הוא היה חכם, חכם, חכם. והוא היה עם תביעת עין, רואה בן אדם במבט אחת, אומר, וואו, הוא קולט מי עומד לפניו. ראה את רחל, זו זאת, בדיוק, הוא בבת אחת רק רואה אותה, הוא תופס, הוא תופס, במה שהוא רואה מיד הוא תופס את נשמתה. מיד הוא חש באינטואיציה שלו, שזה משהו טבעי, הוא חש מה זו האישיות הזאת. כי זה פשוט ניכר לה לפנים, זה פשוט עומר החיים שלה. כל האישיות שלה קורנת, שזה האוריינטציה שלה. היא כזאת של העולם הגלוי, היפה, יפת תואר, יפת מראה, בהווה כל כך יפה וטוב ונעים ושמח ובריא ונורמלי ופשוט. זה מה שהוא חיפש. ברחל נתגלמה התעודה הזאת, אותה מצא אבינו יעקב ראשונה. זו הייתה העבדה שלו, אתם מבינים? עליה הוא חיזר דרכו של בעל הבידה לחזר על מציאתו. והוא מצא אותה. זו הייתה המציאה, והוא ידע שהיא שלו. זה בדיוק מה שהוא רצה. והאיבה, על פי האוצר הצפון, שלפניו נגלה מנפשה. כי יעקב אבינו, שוב אני אומר, הוא ודאי אדם שמה שמעניין אותו זה הנגלה והפשוט והנורמלי. כלול בכלל הנגלה והפשוט והנורמלי, זה שהוא מסתכל על בן אדם, אז הוא לא מסתכל על גופו. זה בעצמו הסתכלות לא נורמלית. הסתכלות של בהמה, לא של בן אדם. אלא הוא מיד מסתכל על נפשו. וכי הוא הסתכל על נפשה, הוא מיד תפס באינטואיציה את נשמתה. הוא תפס שיש פה עולם, עולם נעלם, שהוא מאוד גלוי, שעניינו של עולמה הנעלם של עושה, זה העולם הגלוי. כל שיותה, כל רוחה, כל שיפותיה, זה הפשטות והטבעיות, הנורמליות והיופי של העולם הגלוי. זה מה שהוא כל כך אהב. אהבה על פי האוצר הצפון שלפניו נגלה מנפשה. הוא חש בנפשה איזה אוצר יש שם. איזה עולם מקסים, איזה עולם טוב של הבריאות האהובית, זו האישיות הזאת. היא מסוגלת להתנהל את החיים בפשטות, בשמחה, בבריאות, בטיפול בבית, בכל הצדדים, היומיומיים. לא בגלל שהיא תוסכלת משום אמת, היא לא ממלא אותה ואין לה משמעות וזה. לא, לא צריכה את כלה. כל מה שהיא עושה, היא מאוד שמחה במה שהיא עושה. מטפלת בכל מה שצריך לטפל, ויש המון דברים לטפל, המון מילות חסד אפשר לעשות. פיה פתחה וחוכמה, תורת חסדי הנשונה, לכן הצלות לא תוכל וכו'. כל מה שאתם יודעים שכתוב, כל פנים, אשת חיל. זה מה שהוא ראה ברחל, והוא ראה שזה אשת חיל שלו. אז מה? יעקב אבינו לא מתעניין בעתיד. מה? חס וחלילה, זה חוסר הבנה של מה שאנחנו אומרים פה. הדבר הכי מעניין את יעקב אבינו זה העתיד. הדבר הכי חשוב בעיניו של יעקב אבינו זה העתיד. רק הנקודה היעקובינית זו נקודה שאומרת איך אתה מביא עתיד. ואתה מביא את העתיד הרם והניסה והחשוב והקדוש, קודש קודשי, על ידי הווה. זו הנקודה של יעקב. ודאי שהעיקר זה העתיד. עולם הבא זה יותר חשוב מעולם הזה. עולם הזה זה בפרוסדור, עולם הבא זה טרקלין. אבל שימו לב שתורה שציווה לנו משה שהיא מורשה קהילת יעקב, לא מדברת על עולם הבא. ועל מה היא כן מדברת? על היום. היום לעשותם. כי זה האופי של מורשת קהילת יעקב, של יעקב אבינו. עתיד? בטח עתיד, רק עתיד, זה מה שחשוב. אבל איך מגיעים לעתיד? על ידי הווה. על ידי שמתעסקים בגלוי, בפשוט, בנורמלי, בטבעי, באקטואלי, מטפלים בזה במקסימום. אהבה על פי האוצר הצפון שלפניו נגלה מנפשה, זה העולם הגלוי. זו רחל. רחל זה העולם הגלוי. זה היה לפי דעו של יעקב גם כן הנושא של העולם הכמוס המחוסה של העתיד הרחוק. איך נגיע לעתיד? על ידי רחל נגיע לעתיד, ורק על ידי רחל נגיע לעתיד. אם רוצים להגיע לעתיד נורמלי, אתה צריך אישה נורמלית. ואין לך אישה נורמלית יותר מרחל. ועל כן הוא מאוהב בה. היא תהיה הבסיס לעתיד הרחוק והמחוסה. והוא יבוא. הלוואי שזה היה המצב. לו העולם היה, איך נגיד, לו העולם היה העולם הבא, אז זה גם מה שהיה מתרחש בהווה. ואז ליעקב אבינו הייתה רק אישה אחת. אם כך היה מצב העולם, אם כך היינו גם אנו ראויים שהאושר המחוסה ברחוק יהיה בדרך ישרה בעין מעיק בצרה מופיע מהאושר הקרוב והגלוי. אולי היה, העניין נשאר כך, אבל העולם שלנו הוא לא זורם כל כך כל כך כל כך שלם בתכלית השלמות, ויש בו גם כן דרך לכל מיני חתחתים שבדרכים, זאת אומרת צדדים שמחוללים כל מיני אפשרות כישלונות בדרכים. אבל לא כך הייתה הצעת השם הנפלאה והרוממה. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם כזה שהוא מתאים לתוכניותיו הקונקרטיות של יעקב אבינו. כי יש פה עוד מחשבה, ואיך נגיד, יש פה, איך נגיד, עוד גורם במציאות. יש פה את הגורם במציאות. וחוץ מאשר התפיסה הזאת של יעקב אבינו, כפי שאנחנו מציגים פה, ישנה עוד תפיסה, והיא התפיסה של הקדוש ברוך הוא, של בעל הבית. לא כך הייתה הצעת השם הנפלאה ברוממה. והתוכנית האלוקית לא הייתה זהה לחלוטין עם התוכנית של יעקב. אולי מבחינת השאיפות, בסיכומו של דבר, למטרה הסופית, זו אותה תוכנית. סביר מאוד שזו אותה תוכנית. אבל האופרציה המעשית, הדרך איך להוציא את התוכנית הזאת מן הכוח אל הפועל, קדוש ברוך הוא, הייתה מחשבה אחרת. בכמוס, היה עולם המחוסה הרחוק, התעודה של הקמת בית עולמים לעם השם ונחלתו, מעוטדה ללאה. יעקב לא חשב על לאה, לא רצה את לאה. הוא חשב על רחל, ורצה את רחל. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיעקב ירצה גם את לאה. אבל זה לא היה גלוי ליעקב. זה היה כמוס. העולם הכמוס בא בצורה כמוסה יועץ פלא, מפלא יועץ, מאל גיבור, שהוא אבי העד, ובאופן נעלם ומופלא, באורח אשר ההווה שלו לגמרי נסתר ונעלם היה מיעקב. יעקב לא העלה על דעתו שמה עומד לקרוא בהווה. הוא לא תכנן את ההווה ככה, אבל ההווה קרה ליעקב מה שקורה לכל אחד מאיתנו בחיים. יש לנו הרבה תוכניות בחיים, אבל השאלה אם הקדוש ברוך הוא חתום על החוזה שאתה חושב להחתים אותו עליו. ומי שיגיע לסוף חייו ויגיד, כל מה שנכננתי בחיים פעל בדיוק על פי התכנון שלי, זה עושה רושם נס מוזר מאוד מאוד מאוד, שלא סביר שהוא קורה. אולי, בכל כלל יש עצים אל הכלל, אבל זה פשוט לא נורמלי. מציאות כזאת שהחיים התנהלו רק על פי הנורמליות שלהם, זה לא נורמלי. וההווה התנהל ליעקב על פי תוכניות אחרות שהיו לגמרי נסתרות ממנו, שהוא לא העלה אותם על דעתו. באורך אשר ההווה שלו לגמרי נסתר ונעלם היה מיעקב, בא הדבר לתעודתו. תעודתו של יעקב בסוף הושגה, או תושג. אבל הדרך להגיע לתעודה הזאת, זה בא בצורה שיעקב לא העלה על דעתו. בשלב הראשון, אחרי שזה קרה, אני מתאר לעצמי שהוא כבר העלה על דעתו. אבל זה מה שהיה נקרא, הוא קיבל קורס, קורס אלוקי. לא הולך על פי התוכניות שלך, הולך על פי התוכניות שלי. והתוכניות שלך הן ודאי שואפות לתוכניות שלי, והן תגענה לכך, אבל הדרך להגיע לזה זה בדרכים שלי. כך אומר הקדוש ברוך הוא. כן הוכח גם כן ביסוד בניין הישראלי. ההיסטוריה של עם ישראל היא לא מתעסקת רק בהווה. כי יש מצבים שבהם אנחנו כן מדברים על העתיד. בתורת ישראל אין לה רק נגלה, יש לה גם נסתר. ולפעמים עשה דעי למרחוק ולפועלי תן צדק, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. גם זה כתוב בתורת ישראל, שלא לדבר על מה שכתוב בנביאי ישראל. ששם, נכון, ישנם נביאים ראשונים, הם כנראה גדולים יותר, אז הם ממעטים, אם בכלל, לדבר על העתיד. אבל יש בנביאי ישראל נביאים קטנים יותר, נביאים אחרונים, והם מרבים לדבר על העתיד. והיה באחרית הימים, יהיה כך וכך. כי זה הסדר האלוהי. יש גם דיבורים ונשיאת עין לעתיד. זה לא היה תוכניות של יעקב, וזה לא עיקר העניין. אבל ככה הדברים הולכים. כן, הוכח גם כן ביסוד בניין הישראלי, לישא עין למרחוק, ולפעמים רבות גם כן בדליגת ההווה. לפעמים אפילו, איך אומרים, מבטרים על ההווה למען העתיד. הוא בעשייה צרה לו. אתם מבינים? הצרה, אצל יעקב אבינו, אין צרות. כי העתיד הוא דבר אחד עם ההווה, הם לא צוררות זו את זו, האחיות האלה. שלא לדבר שהתוכנית הראשונית שלו בכלל לא היו אחיות. הייתה רק אחת. כי העתיד הוא ההווה. אי אפשר להגיע לעתיד, אלא על ידי ההווה. תעסוק בהווה, על ידי זה תגיע לעתיד. אבל בחייו של יעקב אבינו הוא נשא שתי נשים, ארבע בסדר. והאמת היא שאצלו הם לא היו צרות זו לזו. גם פה אני מדלג, הנה אני ברגע זה לא מתנהל על פי ההווה, אלא אני מדלג איתכם אל עתיד הסוגיה, מה שנתיד נגיע בעתיד. ו אצל יעקב אבינו אנחנו נגיע למסקנה בהמשך שהחיות אינם צוררות זו את זו. כלומר, ההווה הוא מסתדר מצוין עם העתיד, ורחל מסתדר מצוין עם לאה. ראובן לא מבין את זה. ראובן נדמה לו שהם צרות זו לזו. אבל האמת היא שהם בכלל לא היו צרות זו לזו. כי אצל יעקב זה לא צורר זה את זה. כי זה מוביל לזה, זה משלים את זה, והתברר יותר בעתיד הסוגיה או בשורות הבאות. ומכל מקום, התוכנית הראשונית של יעקב, שבכלל לא יהיה עתיד, אלא הוא כל כולו ייבנה מתוך ההווה, אחר כך הסתבר שהתוכנית האלוקית, שהעתיד כן פורץ לחיים ההווים, וכשהוא פרץ לחיים ההווים אצל יעקב זה לא צרות, אלא זה הווה ועתיד, ומסתדרות מצוין ביחד. אבל יש מדרגה שלישית, זה איך שהיה נראה, איך ששפט את המציאות, ראובן. וראובן שפט שהמציאות הזאת של האחיות, זה שהן צוררות זו לזו. הן עושות צרה אחת לשנייה. אם אתה מתעסק בהווה, זה צרה לעתיד. ואם אתה מתעסק בעתיד, זה צרה להווה. ברובן אמר, צריך לדעת איך לנהל את החיים נכון, צריך לדעת מה עיקר ומה תפל, והעתיד זה עיקר, ובזה צריך להתעסק. על כן קבע את מדורו של אביו בעתיד, ובלבל את מצעו במה שהסית את יעקב מהאוריינטציה הרחלית, בלהי. טוב, מה נעשה? עתיד דוחק בנו, והוא כבר הגיע, וצריך שהוא לעצור. אז נעצור באמצע ההווה, ובפעם הבאה שאני אשאל אתכם איפה אנחנו, אז אנחנו פה מכל מקום, בעולם ההווה.